שירות החובה הוא נושא שמעסיק מאוד את רוב אזרחי ישראל, והוא גם אחד מהמרכיבים החשובים של הביטחון הלאומי. ובעניין קיצור שירות החובה לגברים בצהל, נשוחח עכשיו עם דוקטור שמואל אבן, חוקר בכיר במכון, שלום.
שלום, שלום.
אז מה חדש בתחום?
במרץ 2018 החל שחרור מצהל של גברים שגויסו, החל מיולי 2015. לאחר 32 חודשי שירות, לעומת 36 חודשי שירות קודם לכן. שירות חובה של נשים היה ונותר 24 חודשים. קיצור נוסף בשירות החובה לגברים אמור לחול על מגויסים מיולי 2020, כך שישרתו 30 חודשים. קיצור השירות כבר הוגן בחקיקה. אבל על פי התקשורת בשנה החולפת נשמעו בצבא קולות נגד החלת קיצור שירות נוסף, נוכח התגברות אתגרים הביטחוניים. לעומת זאת, במשרד האוצר מבקשים להעמיק עוד יותר את קיצור השירות לגברים, ולהעמיד את משך השירות על 24 חודשים בלבד לטובת המשק.
וזה מעביר אותנו אם ככה לדיון בשיקולים בעד ונגד. הרי בסופו של דבר אפשר לטעון שיש צורך שאיך נאמר מוכתב לאו דווקא על הצד הכלכלי של המשוואה, ולעומתו יש שיקולים אחרים, ועל כך באמת נרחיב. עכשיו קודם כל בוא נדבר על השיקולים שתומכים בהמשך קיצור שירות החובה.
אוקיי, שיקול ראשון זה ששירות החובה נתפס כרע הכרחי במדינות דמוקרטיות. החברה האזרחית מעדיפה מטבעה צבא מקצועי שמבוסס על שירות מרצון. שירות החובה קיים עדיין בחלק מהמדינות הדמוקרטיות בעולם, אבל משכו קצר בהרבה מאשר בישראל. שירות חובה לנשים זה בכלל תופעה נדירה בעולם. שיקול שני זה התועלת לפרט ולכוח העבודה האזרחי. קיצור שירות יקדים את הצטרפות המשתחררים למשק האזרחי. יש לכך משמעות על מועד התחלת הלימודים, ההסתכרות והקריירה. השיקול השלישי הוא שהגידול הטבעי במחזורי הגיוס יאפשר את קיצור השירות. כלומר, יש יתרונות אבל גם יש יכולת, כי מחזורי הגיוס הולכים וגדלים. המחסור בחיילי החובה יהיה זמני ויסגר תוך מספר שנים. לטווח הארוך לצה"ל ממילא צפויות להיות מגבלות על היקף המגייסים, נוכח עם מגבלות תקציב ומגבלות אחרות, וגם הצרכים שלו בסופו של דבר יהיו כאלה שהוא יצטרך להתכנס לאיזושהי כמות מסוימת. כבר כיום כ-50% מהאוכלוסייה של בני ה-18 בישראל אינם מתגייסים. חלק גדול מהם נמנה עם המגזר הערבי והחרדי, ובינתן שגידול במחזורי הגיוס ובהיעדר יכולת לקיים שוויון בנטל ממילא, נדרש לפחות להקל על הנטל באמצעות קיצור שירות ושיפור תנאי שירות.
ברור, ואם כך, מה ניתן לטעון נגד המשך קיצור השירות ובעצם המשך המצב כפי שהיה עד לא מזמן?
שיקול אחד זה מחסור בכוח אדם בקבוצות איכות גבוהות בצבא. הגיוס הוא לא מוגני, צה"ל לא יכול להיות סלקטיבי במידה רבה בתוך קבוצת הליבה של המתגייסים, ולכן הוא חייב לקבל הרבה כוח אדם שהוא לא בהכרח צריך אותו או לא חיוני ביותר. קיצור שירות החובה אמנם רצוי נוכח עודף כוח אדם בקבוצות מתגייסים מסוימות, אבל הוא יחמיר את המחסור בלוחמים, בחיילים תומכי לחימה וחיילים מקצועיים אחרים, כמו אנשים שיש להם זיקה להייטק ולטכנולוגיות גבוהות. שיקול שני זה השלכות שליליות על תחלופת כוח אדם מהירה על איכות הצבא וכשירותו. זאת כבר לא בעיה כמותית. לקיצור עמוק בשירות תיתכן השפעה שלילית על מיומנות הצבא הסדיר. קיצור השירות מחייב קיצור מסלולי שירות, קיצור הכשרות בשירות, קיצור תעסוקות מבצעיות לסבבים קצרים. עד שמכירים את הגזרה כבר צריך לצאת. צפויה גם הצערה וירידה בניסיון של הפיקוד הזוטר. בסוף כל זה מתבטא ביכולות של הצבא. שיקול שלישי זה כמובן אתגרי הביטחון. ישראל עומדת כיום בפני אתגרים קשים יותר בעיקר מול איראן, סוריה וחיזבאללה, בהשוואה לשנת 2015, שהיא השנה שבה הוסכם על קיצור השירות למתגייסים בשנת 2020. עכשיו צה"ל מגבש את התוכנית תנופה, שהיא תוכנית רב שנתית נגד האיומים העדכניים, והמטרה היא להפוך את צה"ל לצבא קטלני, יעיל וחדשני, כפי שאמר הרמטכ"ל אביב כוכבי. לצורך זה כמובן יש לגייס ולהכשיר יותר חיילים בקבוצות איכות גבוהות, ולחזק את חוד החנית וחיילים מנוסים, גם במחיר עודפי כוח אדם בצבא בקבוצות איכות אחרות. כלומר, אם רוצים ליישם את המשימות שאנחנו הולכים להתמודד איתם, קשה מאוד לוותר על אותה שכבה של כוח אדם לוחם ותומך לחימה שעלול להיפגע בקיצור שירות.
וגם זה נשמע מתבקש נוכח הנסיבות שהזכרת קודם לכן. ועכשיו נשאלת השאלה שתכניס אותנו לניתוח של השיקולים האלה, בעד מול נגד. האם ניתן להשיג מאזן בין השיקולים הללו? ואם כן, אז איך אפשר בעצם ליישב בין ההצעות לייעל את כל הצבא ולעזור גם לחברה, למשק וכולי, כנגד הסיכונים המתהווים, כנגד השיקולים שמתייחסים לאיכות החומר האנושי, ובסופו של דבר מכתיבים את ההחלטה כן לשמור על מסגרת כוח אדם כמו שהיה עד לא מזמן. האם בכלל אפשר ליישב בין הקצוות הללו?
בהחלט יש כאן שיקולים סותרים, אבל קודם כל נברר את השאלה האם אנחנו באיזשהו תהליך שבו אנחנו מקצרים את השירות, ובסופו של דבר צה"ל הופך להיות צבא מקצועי שמבוסס על קבע בלבד. אז כרגע ניתן לומר שלישראל אין תחליף לשירות חובה, משום שזה לא מעשי בכלל להחזיק צבא קבע גדול מאוד שיכול להגיע למאות אלפים במקום המערכים שקיימים היום בחובה ובמילואים. משרתי החובה צריך להגיד שמקור איכותי וכמותי לצבא הקבע ומילואים. בלידי גיוס החובה קשה לראות גם צבא מילואים גדול, מכאן שקיצור שירות חובה אינו מוביל, לפחות בשנים הקרובות או בטווח הנראה לעין, לצבא מקצועי הנשען על חיילי קבע בלבד. עד כאן ברמה האסטרטגית. אבל בכל זאת, קיצורי שירות צפויים בעתיד, ולגבי המשך קיצור השירות, כרגע קיים אומנם היגיון חברתי וכלכלי מוצק להמשך התהליך הזה, במיוחד קיצור שירות החובה של גברים בצה"ל, עד לגבול מסוים שבו התחלופות כבר יפגעו מאוד קשה ביכולת של הצבא לייצר כוח. אבל כרגע השיקול הביטחוני הוא מרכזי, ולכן רצוי שהחלטה להמשך קיצור השירות, העומק והעיתוי שלו, תיקבע בהתאם לצרכי התוכנית הרב-שנתית מופעה, וכחלק מאישור התוכנית. אלה אינם שני דברים נפרדים. מכיוון שצה"ל טרם אישר את התוכנית הזאת, וטרם סיים אותה, הדברים האלה צריכים להיות ביחד. כרגע נראה שצה"ל לא הולך בשנת 2020 לקבל החלטה על קיצור עמוק בשירות החובה. כרגע יש בחקיקה קיצור שהולך ומתקרב של חודשיים. אם הרמטכ"ל ירצה לדחות את הקיצור הזה, הוא יהיה עליו לשכנע את הדרג המדיני לעשות זאת, משום שהדבר הזה קבוע בחקיקה, ובלעדי איזושהי פעולה הוא ייכנס לתוקף.
להערכתך, אם זה לא יקרה בשנת 2020, איזה תנאים ואיזה אירועים אולי ברמה האזורית יכולים בכל זאת להוביל להמשך הקיצוץ, המשך הצמצום של כוח של שירות החובה, ובעצם להביא לתהליך של התייעלות כפי שציינת קודם לכן?
יש כאן כמה תהליכים, ואני חושב שבסופו של דבר תהליך גידול הטבעי של מחזורי הגיוס הוא תהליך מאוד מרכזי. כאשר מחזורי הגיוס יוכלו להכיל בתוכם גם את כל כמות החיילים הנדרשים ברמת לוחמים, תומכי לחימה וכן הלאה, יהיה הרבה יותר קל לצמצם את השירות מאשר להיקלע למצב שבו אנחנו מקצרים את השירות עכשיו ומצפים שהמכסות יתמלאו תוך כמה שנים. הייתי אומר ככה, אם המכסות יגדלו, הרי שבהחלט הקיצור הולך להיות. פיזיבילי תוך מספר שנים, ואנחנו דרך אגב יודעים טוב מאוד להעריך את מחזורי הגיוס שהולכים להיות בצהל. כי היום, מה שנקרא בני ה-12, עם עוד 6 שנים, יהיו החיילים. זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים מי יהיו החיילים שלנו, ולכן אנחנו כבר יכולים לעשות איזשהו תכנון, ולתת איזשהם מערכות תוך כמה זמן. אני כרגע לא נכנס לתוך השיקולים של צהל, כמה לוחמים הוא צריך וכן הלאה, כי זה חלק מהתוכנית הרב-שנתית. אבל באותה תוכנית רב-שנתית אנחנו כבר יודעים להגיד, דבר, זה פרמטר אחד של היכולת. פרמטר שני זה נושא של האיומים. מובן מאליו שככל שהאיומים יהיו נשלטים יותר, נמוכים יותר, אנחנו נוכל ביתר קלות להסתפק בסדק מוגבל יותר ולשחרר יותר ויותר 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 חיילים. אבל שוב, כשאנחנו מסתכלים על מפת האיומים הקרובה, כשאנחנו מסתכלים על מחזורי הגיוס, יש כאן שני תהליכים שהם כרגע סותרים שיכולים להיפגש, אבל הם לא הולכים להיפגש ממש בשנה הקרובה. זאת אומרת, נכון הוא שהציבור רואה עודפי כוח אדם לפעמים בצהל, אבל צריך להבין שזה נובע מהיות צהל צבא עם. אם צהל היו נותנים לו את הברירה, הוא היה אומר שכל מחזורי הגיוס יגיעו לבקום, והוא ייקח משם רק את האנשים שאותם הוא צריך. ואת מי שהוא לא צריך שישתחרר מהצבא. אבל כיוון שהעיקרון הוא עיקרון צבא העם, וברגע שהגיוס יהיה סלקטיבי גם בתוך אוכלוסיית הליבה, שזה גברים חילוניים, כן? להבדיל מהסקטור החרדי ומהסקטור הערבי, אלא גברים חילוניים ומסורתיים, שזה עיקר הליבה, ששם הגיוס גבוה, כן? בסדרי גודל, אז ברגע ששם תהיה סלקציה, ושם שיעור הגיוס ירד בגלל שצהל לוקח רק את הכוח אדם שדרוש לו, אז בהחלט נפרץ עיקרון צבא עם, ויהיה קשה גם להסביר לאנשים שמגייסים אותם, למה הם ולא אחרים, האם רק בגלל שהם מוכשרים יותר, גובים מהם תקופת שירות ארוכה, וכן הלאה. ולכן, אם נסכם כאן בסופו של דבר, לצהל עדיף היה צבא קבע מוחלט, זה המון כסף, המשק גם לא מסוגל לתת לו את המשאבים לכך. ולכן הוא נמצא בפשרה בין שלושה מערכים, מערך החובה, מערך הקבע ומערך המילואים. יחד הוא יוצר תמעיל של צבא ענק במשאבים שאף צבא בעולם לא מצליח לייצר. אני מדבר מבחינת יעילות. כמות המשאבים שצהל מצליח לייצר איתו כוח היא יחסית מצומצמת לצבאות אחרים בסדרי גודל.
תודה רבה.
בבקשה.